שלום רב, זה יום חג בכל שנה ושנה שבאים להשתתף בכנס שמארגן הרב רצון הרוסי בהתמדה בצורה נפלאה כזו בנושאים אקטואליים שמה שנקרא המשפט העברי. המשפט העברי הכוונה היא ליישום ההלכות של חוש המשפט בחיי היום יום, וזה מה שעושה הרב הרוסי לאורך כל השנים, וזה גם כמובן כמה שעושה היום בכנס החדש הזה. המשימות הן גדולות. שמעתי את דברי היושב ראש הקודם בסיום של דבריו. המשימות הן גדולות ועצומות, והמשימות שמוטלות על נציגי הציבור הן פי כמה גדולות, משום שהם, נציגי הציבור, הם אלה שיכולים וחייבים לשנות את פני הדברים מכפי שהם כיום. לא ייתכן שמדינה יהודית תתעלם מהמקורות היהודיים, כאשר כל אומות העולם יודעים שהעם ישראל הוא זה שנתן את המשפט לעולם בכלל. ולכן הדבר יותר משהו מוזר יהיה שדווקא במדינה היהודית החוק לא יהיה בנוי, מושתת על ההלכה היהודית. הנושא ברשותכם שאני רוצה לדבר בו היום הוא צדק חברתי ביחסי עובד ומעביד, והנושא הזה בא לידי ביטוי, הצדק החברתי ביחסים האלה, כבר בדיני התורה שקבעה הלכות מיוחדות במערכת היחסים הזו. כשישנה התייחסות מיוחדת על העובד כנחות דרגה מבחינה כלכלית ביחס למעביד. כמו כן, נאמרו הלכות כלליות של התורה שעניינם עשיית הישר והטוב והליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, שגם הן נתפרשו בזיקה אל העובד. ובנוסף לכל אלו המשיכו חכמים להוסיף על זכויותיו של העובד גם בדרך של תקנה, גם בדרך של השוואה, אנלוגיה, לדינים אחרים שבתורה. כמו כן, השפעה רבה על זכויותיו של העובד נובעות מן המנהג. כל הדברים האלה נבקש להדגים אותם בהמשך דברנו. הגמרא בבבא מציעה בעניין המנהג אומרת בפ"ג עמוד א', הכל כמנהג המדינה, ובתלמוד הירושלמי בפרק ז' הלכה א' נאמר מנהג מבטל הלכה. ההלכות הללו נאמרו בזיקה לדיני עבודה, על אף שאין כל שוני בין דיני עבודה לדינים אחרים שבהסכמה בין צדדים, אלא כיוון שהדינים האלה, האמירות האלה של הגמרא נאמרו בזיקה ליחסי עבודה, בפרקטיקה אנחנו מוצאים נכונות גם מצד בתי הדין בדיני עבודה ליישם יותר את המנהג הסורר יותר מאשר בהלכות אחרות, אם כי מבחינה עניינית אין מקום להבחנה הזו בין דיני עבודה לשאר הדינים ביחס להתייחסות למנהג המחייב. ההשפעה של המנהג היא לא רק בתנאי העבודה של השכיר, אלא גם בדרכי הגבייה של שכר העבודה. כך למשל, עניין האיסור להיכנס לביתו של בעל הבית, שמדובר על כך בגמרא בבבא קמא בל"ג עמוד א', אומר הראש שהמנהג זה, אומר הראש, נוהג בזמנם, שלא היה אדם נכנס לבית חברו. אבל על פי המנהג המצוי בינינו, ישתנה הדין וחייב על הבית לשלם את הנזק, שהדין, הוא אומר הראש, משתנה בין אדם לחברו אפילו בזמן אחד, כל שכן שישתנה הדין בחילוף הזמן לפי המנהג. בהמשך הדברים שלנו נראה כיצד המנהג לשלם פיצויי פיטורים הפך גם הוא לזכות של העובד שהוא יכול לתבוע על כך בבית הדין. על הלכות אחדות במערכת היחסים הזו אנחנו נבקש לעמוד בדברים הבאים. בעניין הלנת שכר, נפתח בזה בתורה, כשמדברת התורה בזה בספר דברים וגם בספר ויקרא, בשני המקומות נאמרו הדברים בזיקה לעניים. בספר ויקרא נאמר האיסור בסמוך לציווי בדבר מתנות עניים. בספר דברים, בפרק כ"ד, אומרת התורה, לא תעשוק שכיר עני באביון ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא. הנחת היסוד היא כנראה שמי שהזכיר עצמו לעבודה משתייך לרובד החברתי החלש הזקוק להתחשבות מיוחדת, וכך כתב הרמב"ן בפירושו לדברים כד', ידבר הכתוב בהווה, שהעניים והאביונים והגרים מזכירים עצמם כי עני הוא כרובי הנזכרים, ולשכר הזה הוא נושא את נפשו. ההגנה שנותנת התורה לזכויות של העובד משתלבת במגמה הכללית של התורה להגן על הרבדים החלשים שבחברה, על הגר, היתום, האלמנה והעני. וכך גם אומר הנביא מלאכי, וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר בעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתי גר. עניותו של השכיר היא גם שמביאה אותו לכך שיסכן את חייו בעבודתו, וכך אומרת הגמרא בבבא מציעא ק"ב, ואליו הוא נושא את נפשו, מפני מעלה זה בכבש ונתנה בילן ומסר עצמו למיתה, לא על שכרו, על יסוד הטעם שלה בנושא את שכרו. נקבעה במשנה דרך תשלום של שכר עבודה שיש לשלם לעובד את שכרו במזומנים ולא בשווה כסף, כך אומרת המשנה. ואת הטעם של ההלכה הזו מסביר הרשב"א, זה לא נזכר לו זה, אלא שהוא צריך למזונותיו לערב, וכשיצא מפעולתו לא יהיה צריך לרד לשוק ולחזור ולמכור, ושימות בינתיים ברעב. בזכות הזו של השכיר לקבל את שכרו במזומנים, הוא עודף על בעלי חובות אחרים שרשאי אדם לפרוע להם גם במיטלטלין, כדברי הגמרא דאמר אינשי, נאמרי רשב"א תח פרי איפרא. כלומר, מבעל חובך, אגב, זה מקום יחיד בתלמוד שאנחנו מוצאים שהמילה בעל חוב, דבר שמקובל היום, שהחייב נקרא בעל חוב, כאשר בעצם מי הוא הבעל חוב? הבעל חוב הוא הנושה, אבל מצינו שהחייב כבר בתלמוד, בלשון הגמרא, נקרא בעל חוב. זו תופעה מאוד מעניינת שחדרה אחר מכן, לשפה השגורה שאומרים אני בעל חוב גדול, כשהוא מתכוון בעצם לומר אני חייב גדול. זה העיר לי פעם הרב שרגא אברמסון, גדול שהיה מומחה בלשון גם כן, מלבד בקיאותו בתורה בכלל. בניגוד לכלל שכל הנשבעים, אנחנו עוברים עכשיו לשכיר נשבע ונותן. סליחה? ודאי, אם בתלמוד ככה השתמשו במונח הזה, אם בתלמוד, ממרי רשבתך, הפירוש מבעל חובך, ממילא זה לגיטימי, אם התלמוד השתמש בזה, גם אנחנו יכולים כמובן להשתמש בדבר הזה. ביידיש זה דבר נפוץ, הביטוי הזה, אבל אנחנו מוצאים אותו גם בתלמוד. בניגוד לכלל שכל הנשבעים בתורה נשבעים ולא משלמים, עוברת המשלה ששכיר בזמנו נשבע ונותן. בטעם ההלכה האמורה במשלה, ביקשה תחילה הגמרא לומר שעקרו הרבנן לשבועה דבעל הבית ושדיעו השכיר, משום כדי חייו של השכיר, ועל כך שואלת הגמרא, משום כדי חייו לשכיר מפסדנה לבעל הבית, כלומר הערנות של החכמים, שלא ייתכן לתת דברים לטובת, להיטיב עם השוכר, כשאין איזון בין טובתו של הסוחר בין הפועל לבין בעל הבית. אתה לא יכול לקפח מצד שני את זכויותיו של בעל הבית, ולכן אומרת הגמרא טעם אחר שבעל הבית טרוד בפועליו. הנושא מעניין הוא נושא של חזרת הפועל באמצע היום. הזכות הזו מובאת בגמרא בזיקה למילים קיבלי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. הגמרא דורשת על כך, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. וכך אלה דברי רב בגמרא במסכת רבה מציעה. לכאורה זה פירוש של דברי התורה, כלומר זה דין תורה שפועל יכול לחזור בו באמצע היום. כך לכאורה הם הדברים, וכך למעשה הבינו רוב רובם של חכמים. היה אנקדוטה מעניינת של אחד שכתב ספר, יש קרוב לאלף עמוד על דיני עבודה, יחסי עובד ומעביד, והוא הביא את זה לאחד מגדולי הדור הקודם, שייתן לו הסכמה לספר, והם היו ביחסים יותר מאשר ידידותיים, אבל כשהוא ראה שהוא מתבטא על דברים אלה שפועל יכול לחזור בחצי היום, שזה תקנה, תקנה שהתקין רב, מה? כתבת שזה תקנה, אני לא נותן לך הסכמה. ולא נתן לו את הסכמה, יפסיד את ההסכמה מהגדול הזה. ועכשיו נראה מה אומר הפיתול החריפת על הראש, על פסקי הראש אומר שהדרשה הזו אינה אלא אסמכת באלמה, על דברי הראש שאמר והני מילי בדבר שאין עבד, אבל בדבר העבד, לא שנה פועל ולא שנה קבלן, לא מצי למד הרבה הוא, אלא החדניסיה, ובלא ניסה ואין פועלים לזכור סוחר עליהם ומתן, כותב הפלפול החריפת, דלא עלים הדרשה, דבלא עבדים ועבדים, שיהיה כוח לפועלים שיחזרו אפילו בדבר העבד, תדע, דאי דרשה גמורה היא, הוא מוכיח, אם כן לא יהיה כוח בידם שיזכירו עצמם כלל. כלומר, זו שאלה שדלנו בה כבר הראשונים, בכוחו עם מי שמזכיר עצמו, הוא נוטל על עצמו חיובים, שאומר הפלפול חיובת, שלא יוחזר, יוכל לחזור בו, הרי הוא כרגל, אם הוא כעבד, אסור למכור עצמו לעבד. אלא לאו דרשה גמורה, ובחכמים הוא שתקנו להם חזרה והסמיכו על המקרא, כי לבני ישראל עבדים. ולפיכך אמרו חז"ל שיכולים לחזור לקיים מה שנאמר, כי לבני ישראל עבדים. ובדבר העבד, הוא אומר, היה נראה להם שלא לתת להם יד שיחזרו, הואיל ודבר העבד הוא. מכאן אנחנו מגיעים לסייגים לזכות הזו של הפועל לחזור בו באמצע העבודה. הזכות האחת היא, הסייג האחד מתייחס לכך שבדבר העבד, כשאמרנו שאין זכות לעובד לחזור בו באמצע היום, זה לא דווקא נזק ממוני, אלא גם נזק רוחני. גם הוא נחשב לדבר העבד שבנסיבות אלה לא יוכל העובד לחזור בו. כך לאחרונה, כמובן כך פסקו כבר קודמים לו, בבית הדין הרבני בירושלים, דן בזכותו של מורה להפסיק באמצע השנה את עבודתו, ובית הדין קובע כי העובד אינו זכאי להפסיק את עבודתו, ובין היתר הוא אומר, לא מצאנו שום היתר בהלכה לפגוע בתלמידים אחרים שאינם צדקו בסכסוך ולגרום להם נזק. ומניעת לימוד תורה לתלמידים נקרא דבר העבד, כמו שפסק הרמ"א בשל ל"ג בשו"ת מעריץ וכו'. והוא ממשיך ומוצא עוד, מצביע על סייגים נוספים חשובים גם כן, שאנחנו צריכים להיות ערים עליהם, כשאנחנו מדברים בזכותו של העובד לעבוד, שהנזקים האלה לאו דווקא, גם לא דווקא של נזק ממוני, וגם לאו דווקא נזק של לא ילמדו תורה, אלא גם מדובר, הוא אומר, בבית הדין שנתן צו למניעה נגד מוסד שביקש לבטל הסכם של אשפוז עם מטופלת, והטענה הזו, ונדחתה הטענה שדין המוסד כדין פועל שרשאי לחזור בו, ואחד הנימוקים הוא שלאור מצבה של המטופלת אי אפשר לטלטלה למוסד אחר, והרי זה כדבר העבד. עוד סייגים שמציב אותו בית הדין, כשהייתה התחייבות בית קניין, שהוא לא יוכל לחזור. אם יש תקנה שהוא לא יכול לחזור, גם כן לא יוכל לחזור. ודבר מאוד מאוד אקטואלי בימינו לגבי שירותים חיוניים. התוספת המדבר במציע הידועה בסוף המסכת, עידן עובדי ציבור, מי שהיה בלן לרבים, או ספר לרבים, או נחתום, או שולחני, ואין שם אחר אלא הוא, והגיע שעת הרגל ומבקש ללך לביתו, יכולים לעכב עליו. כלומר, אפשר להוציא צו, מניעה שלא היא צו ריתוק, מה שנקרא היום ריתוק. ברור מאליו שאם אנחנו מדברים היום על רופאים ועל שירותים חיוניים אחרים, לצד הפשיטה הוא שאפשר להוציא צווי ריתוק, שאוסר עליהם, גם אם מבחינת דיני עבודה יכול להיות שמגיע להם, מגיעה להם הזכות להפסיק את העבודה, אבל מחמת האינטרס הציבורי, אפשר יהיה שבית הדין ימנע מהם את הדבר הזה. המכאן לעניין שרבים נוטים לשגות בו, והוא הצירוף שבין דיני השביתה לדיני הפסקת העבודה, על פי מה שראינו במציע י"ד. הפועל רשאי לחזור בו, אבל אינו רשאי לשבות. לשבות הרי זה ההפך מחזרה של הפועל מעבודתו. בשביתה מבקש העובד להמשיך לעבוד ולחוף באלימות של שביתה על המעביד לקבל על עצמו את החיובים שהעובד מבקש להכתיב לו. זה כבר נושא אחר לגמרי, השביתה והפסקת עבודה על פי דברי הגמרא במציאה הם שני דברים שונים לגמרי. כמובן שזה לא אומר שאין לגיטימיות לגמרי לשביתה. הרב חוק למשל באחת מהתשובות אמר, כך הוא קבע, ששביתה יכולה להיות לגיטימית אם היא באה לכפות על בעל הבית להתדיין. כשבעל הבית מסרב להתדיין בדין תורה, אפשר לכפות עליו בשביתה כדרכי כפייה אחרים על בעל הבית להזדקק לדין תורה, אבל לא מעבר לזה. בנוסף לכך, אפשר שגם המנהג והתקנה, גם הם עשויים יהיו לשנות את המצב ההלכתי הנוגע לעניין השביתה, שגם אם לולי המנהג הדבר הזה היה בלתי חוקי, ייתכן שהמנהג יספוך מהשביתה הדבר שהוא חוקי. להחזיר את מה? אם זה לא חוקי, אם לא עולה הלחץ של ועדי העובדים שיגיד, אם כך אין יותר עבודה, לא אצלך ולא בכל המערכת, לולי הכפייה האלימה שעשויים השופטים להטיל, אפשר שאם זה לא חוקי, הוא יפסיק את עבודתו ללא הצדקה חוקית, ממקום שהמנהג אינו מרשה. להגיד שהוא שבת, כאשר מהמנהג גם כן אינו מרשה לו לשבות, משום שהוא לא נקט בצעדים הראויים קודם לכן, לבוא ולנסות להתפשר ולהידבר, והתראה מוקדמת, ייתכן בהחלט של פי הדין, הוא לא יהיה זכאי לקבל שכר על מה שלא עבד כמובן. מכאן אנחנו מגיעים... הזכות שאנחנו רוצים לדבר עכשיו על פיצויי פיטורין, שהוא דוגמה קלאסית ליישום של רעיונות מוסריים, אתיים, שבאו לידי גיבוש בדין מחייב, מכוח המנהג. כך היום, למשל, במדינה כבר הדבר הזה הפך להיות זכות חוקית בחוק פיצויי פיטורין שנחקק בתשכ"ג. אבל איך נולד הזכות הזו בחוק פיצויי פיטורין? דבר שלא מקובל בעולם, לשלם פיצויי פיטורין לעובד, זה דבר מיוחד לנו כאן בארץ. איך נולד הדבר הזה? הוא נולד פשוט מתוך המנהג. המנהג היה שהיו נוהגים לשלם פיצויי פיטורין לעובד באופן שגם אם לא הייתה, גם כשלא הייתה חובה חוקית לעשות את זה. השאלות הללו הגיעו לבית המשפט וגם לבתי דין כשנזקקו בתי הדין לבחון את הזכות הזו של העובד לפיצויי פיטורין. בית הדין הרבני באחד בפסקי הדין מזכיר את דברים של הרב עוזיאל. הרב עוזיאל ביקש לבסס הלכתית, לבחון את הזכות הזו של הפועל לפיצויי פיטורין, והוא אמר כך, הוא אמר ישנן שתי דרכים שאפשר. ישנן הדרך אחת של המנהג, שהיום נוהגים, אבל המנהג הזה צריך שיהיה מנהג ותיקין ומנהג מקובל, מנהג פשוט מאוד, ולא מנהג כפי שהוא בימינו, בימיו של הרב עוזיאל. וזה צד אחד, ולכן על המנהג לפי דעתו אין מקום לבסס את הזכות הזו של העובד לפיצויי פיטורין, אבל יש לפני משורת הדין. הגמרא ברבא בר חנן, שעבדו עבורו פועלים ושברו, ואחר מכן הוא חייב אותו למען תלך בדרך הטובים, ואחר מכן באורחות צדיקים תשמור, לא רק שהוא חייב אותו גם לשלם, פטר אותם מלשלם, וגם לשלם להם עבור שכר עבודה כשהם בעצם פשעו בעבודתם, כשהוא בעצם בהתחלה משתמש בחצי הראשון של הפסוק, כשפחה כאן מחצי השני, למה לא חייב על כל מילה במילה, יכול היה לחייב עוד ועוד חיובים על כל מילה שבפסוק הזה. הדברים לפי בשם הגאון מוסרים שהדבר מבדיל בין למען תלך בדרך טובים או ההבדל באורחות, אורח זה פחות מדרך, גם דרך שאינה כבושה היא בגדר אורח, גם אם אין הרבה שחייבים בזה, רק אנשים בעלי רמה מוסרית נעלה כמו אותו אחד שנזקק, אותו מעביד שנזקק לאותו דין, במקרה הזה גם מנהג, גם דרך זו מחייבת משום אורחות צדיקים תשמור. על יסוד זה אמר רב עוזיאל, יש מקום לחייב את המעביד לשלם לעובד פיצויי פיטורים. מכאן הגיע בית הדין הרבני ודן גם הוא בשאלה הזו, כשהגיע הדבר לשאלה בבית הדין, והוא אומר את הנקט בדרך ההפוכה מהרב עוזיאל בשני הכיוונים. ראשית, אשר למנהג, הוא אומר, אשר נתחיל בעניין לפני משורת הדין, אשר לפני משורת הדין, הרב עוזיאל אומר שאפשר לחוף, ובאמת, היסוד של לפני משורת הדין בזיקה ליחסי עובד ומעביד, זה נובע מדין הענקה והעבד. דין הענקה, ענק תעניק לו מצונך, מגורמך, מעקבך, מכל אשר ברכך השם, מה שהתורה נותנת את הזכות לעבד לדיני הענקה, אומר בעל ספר החינוך, שנכון שהציווי הזה נאמר רק בעבד ולא בפועל, אבל כך ראוי שיעשה אדם גם אם הוא שכר אדם לעבודתו, ובסיום העבודה ישלם לו גם כן את המענק, כמו שהטילה התורה בעבד. אבל מה שאומר ספר החינוך זה רק שכך ראוי, לפני משורת הדין, מצד המוסר, מצד היושר, ראוי שינהג כך, אבל לא, בעל החינוך לא אמר שאפשר לחייב על כך. אומר בית הדין הרבני, זה תלוי במחלוקת הראשונים, אם כופים על לפני משורת הדין או אין כופים על לפני משורת הדין, אם כופים, אז הרב עוזיאל צודק, אבל לפי דעות הראשונים שאומרים שלא כופים, היום הנטייה בבתי הדין, יש כמה וכמה פסקי דין שכופים על לפני משורת הדין, יש על כך פסקי דין רבים שכופים על לפני משורת הדין, אבל בכל אופן יש כמה פוסקים שלא כופים, ולכן הוא מעדיף, אמר בית הדין, אין לנו צורך להכריע בשאלה הזו של הכפייה לפני משורת הדין, משום שהמנהג כיום, אומר בית הדין, כבר לא היה, זה לא כמו המנהג שהיה בזמנו של רב עוזיאל. בזמנו של רב עוזיאל באמת היה מקרה, היה המנהג לא מושרש כל כך בחברה. אבל היום המנהג מושרש בהחלט, וכל זה היה עוד לפני חקיקת החוק. היום המנהג הוא מושרש היטב, ולכן בנקל בשופי אפשר לבסס את הזכות של העובד לפיצויי פיטורים על יסוד, המנהג. איך, מדוע נחקק החוק אם היה מנהג? משום שעוררו חברי כנסת, ונדמה לי שאבא, דוקטור ברפתיק, הוא זה שאמר, זה ביחס ליהודים, ספר החינוך, כופים משרת הדין, זה דין בין יהודים, אבל מה הדין בין מוסלמים, עובד מוסלמי, גם היה זכאי לפיצויי פיטורים, הוא לא היה זכאי. כדי להחיל את ההלכה הזו על כלל תושבי המדינה, חוקקו את חוק פיצויי פיטורים כדי שיחול על כולם, וגם שלא יצטרכו להוכיח בכל מקרה את המנהג ולהראות שהמנהג הוא מספיק חזק כדי לבסס את הדברים. כיוון שהיושב ראש קבע שעליי להפסיק, אז כמובן החובה הזו היא בראש ובראשונה מוטלת עליי, ואני מודה לכם שוב על ההקשבה ועל התגובות כל טובות.